הזוגיות בעולם לא במצב הכי טוב. מצב העולמי כזה שחצי מהזוגות מתגרשים, 80% של הזוגות שלא מתגרשים חיים בגירושים אמוציונליים. אבל ברוך השם אפשר לראות אצל הזוגות הצעירים שמתחתנים שיש רוח חדשה. יש זוגות שהבינו אולי יותר מהי אהבה, והמצב הולך ואור, בדיוק כמו נרות חנוכה, מצב הולך ומשתפר. אבל כמובן יש עדיין סוגיות כואבות. אנחנו נראה ביחד איך 13 נימים, 13 חוטים מחברים בין האיש והאישה, וה-13 החוטים האלה הם 13 שלבים בעבודת הזוגיות. הם כל אחד משפיעים בדרך משלהם אל נפש הילד, ונראה אותם ביחד. הגט, שזה אחד מהצרות הגדולות, חצי מהילדים שמבקרים במרפאות בארץ באים מהורים גרושים, במרפאות בריאות הנפש, ככה שאנחנו מבינים שיש לזה השפעה. הגט, אומר התוספות, התוספות הראשון מסכת גיטין, רבנו תם אומר, גט גמטריה 12. הגט הוא מצליח להוריד 12 חוטים. יש אחד שהוא לא מצליח להוריד. אנחנו נראה אותו. הראשון. הקשר הפנימי של הזוגיות. נראה אותו עוד מעט. חנוכה זה חג של המשפחתיות והזוגיות. אנחנו אומרים תנו רבנן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו. מצוות חנוכה, משון חינוך, באיפה אתה מצווה בחינוך הזה, כשנר, נר זה הייחוד בפנימיות של כל הייחודים, זה כל החיבורים שיכולים להיות, זה מושג של נר, אני לא אכנס לפירוט, איש וביתו, החיבור בין האיש ואשתו, הוא המקום הכי חינוכי, ולכן הילדים ייהנו בימים האלה לראות התחדשות ממש, התחלה חדשה בחיבור בין איש לאשתו, ומזה התעוררו לבחינות חדשות בנפשם, הם יגלו כוחות חדשות. אז אם כן, יש 13 חוטים בפרשה, פרשת שבוע, אנחנו רואים איך 12 השבטים פלוס דינה, או 13 השבטים עם בני עם מנשה ואפרים ומנשה, אפשר לראות 13 שבטים שהם הבניין של האומה הישראלית, שבאים בדיוק לבנות את 13 החיבורים התוך נפשיים, כי הרי המקום הכי עמוק בנפש הפרט זהו נפש הכלל. אז 13 החיבורים האלה קיימים בתוך נפש האדם, וככל שאנחנו נכיר אותם ונעבוד עליהם, יהיה לנו ככה ילדים יותר, שוב, יותר חזקים, יותר טובים. הקשר הראשון, העבודה הראשונה, היא עבודה שלא שייכת לנו, לכן היא נשארת למרות הגט. זה הקשר ה-13, כן? אפשר להגיד לקרוא לו גם הראשוני, הראשי, ולהכניס לחופה. כלומר, יש איזה לפני בכלל החתונה, לפני בכלל כל העניין הזה, יש איזה דריכות חיובית שמחברת בין איש לאשתו. יש איזה המתנה לקראת דבר גדול. זה הרבה פעמים קורה בפגישות הראשונות, שאחד מהבני זוג רואה אצל השני, זהו, פגשתי את הבן זוג שלי. זה לא תמיד קורה, לפעמים זה מתגלה רק לאחר מכן. אבל עם הממד העיקרי הזה, אנחנו מבינים שלמרות שלפעמים יש פירוד, למרות כל הפירודים, אנחנו מבינים עד כמה הקשר בין איש לאישה הוא לא רק אנושי, הוא בכלל לא רק אנושי. אלא הוא קשר שנובע מהחלטה עליונה. לכן, שוב, זה הקשר ה-11, כתוב בפסוק ביוב, כתר לי זעיר והחבקה כי ללא המילים. כתר מלשון המתנה, הבחינה הזאת נקראת כתר, זה האמונה, זה המקום שלא שייך לנו בכלל, אין לנו מה לעבוד עליו, וממילא נוצר מהחיבור בין איש לאישה. לכן, אלו הם זהו הרמה הגבוהה ביותר, הפנימי ביותר, שלעולם נשאר למרות, שנשאר למרות הפירוד בין איש לאשתו. אז החיבור הזה אם כן הוא מהותי, ואי אפשר להיפרד ממנו. עכשיו, איפה העבודה שלנו? העבודה מתחילה באירוסין. באירוסין יש את הבחינה של החתן שיוצא לקחת קלה. יש איזו התעוררות של רצון. ההתעוררות של רצון הוא זה שימשיך לאורך כל החיים, ולא רק כתשוקה בשרית, אלא בהחלט כרצון לחיבור. הרצון הזה הוא המהווה את כוח העיווי הראשוני של הילד. כלומר, כוח המוטיבציה של הילד. כן? הכוח שהילד רוצה, הוא נוצר מעצם הרצון להתחבר בין איש לאשתו. הרצון הזה לפעמים עולה, יורד, משתנה, אבל זה מבחוץ. מבפנים יש איזו בחינה כזו שייכת באמת לימים הראשונים, לאירוסין, שזה מין גרעין כזה יפה של הזוגיות, שמה הדברים נוצרים בתחילת התהוותם. החיבור הזה הוא חיבור ראשוני שמדבר בעיקר על הרצון לחיות ביחד. אז על זה נאמר, נר השם נשמת אדם. אמרנו שנר, נר זה מלשון ייחוד, חיבור. נר יודקה, כן? נר השם, זו נשמת האדם. ככל שאתה רוצה יותר להיות עם השני, אתה מחבר יותר בין היוד והה, ששוכנים יותר בתוך הבית הזה, זה מה שמביא את נשמת אדם. הנשמה של הילד, שוב, היא זאת שניזונת מהרצון הזה. וככל שיש יותר רצון, אחרי זה גם להביא ילד לעולם, כמובן כקשר שנובע מהרצון לחיות ביחד, שמה בדיוק הילד יקבל את הכוח לרצות. כן, זה פרנסואז דולטו, פסיכואנליטיקאית מצרפת, שדיברה על זה, שיש קשר בין הרצון של הילד לבין העיווי הראשוני הזה, הרצון הראשוני להיות ביחד. החיבור הזה, אם כן, הוא החיבור שאנחנו נזכיר תמיד, בכל משבר. אתה זוכר בהתחלה איך אהבנו זה את זה? כן? היה שם משהו שהוא מזכיר לנו עד כמה אנחנו עדיין אוהבים, איפה? במקום לפעמים נסתר שעלינו לגלות. כן? אבל שאלה נורא חשובה תמיד לשאול מה היה בהתחלה, כן? עד כמה החיבור הזה היה מתוך רצון. שלב השלישי נקרא שלב של הקידושין. מה זה קדושה? הקדושה בעברית משמעותו כפול. קדושה זה דבקות, אבל קדושה זה גם שינוי מקום. הבעל אומר לאשתו בחופה, הרי את מקודשת לי, מקודשת, נפחדת לי. יש בחיבור הזה של הקדושה, דבקות שאינה דבקות של איבוד גבולות, של בליה הדדית, אלא חיבור של כבוד הדדי, שכל אחד רואה את השני. כמו שירושלים מקודשת, נפחדת משאר המקומות. הקדושה של שבת הופך את השבת לנפחד משאר הימים. אז ככה גם הבעל אומר לאשתו, הרי את נפחדת לי. אנחנו יוצרים את הלי, את הבחינה הזאת של אני זוגי, אבל אני זוגי אינו שוב השתלטות של אחד על השני, אלא בחינה כזאת של כבוד הדי. אנחנו מחנכים את הילדים לכיבוד אב ואם, ואפשר לומר שלפעמים מוצאים הרבה אנרגיות בלחנך את הילדים בנושא זה, אבל יש בכבוד ההדדי בין איש לאשתו תחומה, אפשר להגיד, עיקרית במה שיקרה אצל הילד ביכולתו לכבד את ההורים שלו, ולכבד גם את החברים ואת האחים. הכבוד הזוגי, הכבוד הזוגי זהו הקדושה. אז הקדושה כאן, במקום העמוק, את לחבוק ועת לחוק מחבו, כלומר, מחבק, כלומר, יש ב, 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 בתנועה הזאת, תודה רבה, יש בתנועה הזאת של להיות עם ולתת מקום לשני, יש בהחלט עבודה עיקרית בזוגיות. זה נקרא לגעת ולא לגעת. בארמית, מתי ולא מתי. מתי ולא מתי, פירוש הדבר, להבין שהחיבור הזה הוא לפעמים בשפה של חיבור, ולפעמים בשפה של גם לתת מקום לשני, כן? לאפשר מרחב לשני. זהו הכבוד האמיתי של הזוגיות. השלב השלישי, הרביעי, סליחה, נקרא טבעת. הבעל נותן לאשתו טבעת, אם כן, הוא מקום של קבלת עול. כמו שהטבעת מקשר בין האדם לאשתו, אז ככה יש טבעת שמקשר, קבלת עול, איזה קבלת עול? הדדי. כל אחד יודע סוף סוף לשים בצד את הבעלי שלו. כל אחד יודע שלפעמים לא נעים לזרוק את הפח ולרדת ככה עד למטה, ולפעמים גם לא נעים לעזור ולעסוק במשימות שהן לא נעימות, אבל זהו אחד המעלות של הזוגיות, שאתה לומד לשים את האני שלך בצד. האני שלך אותיות עין, הוא ממקום של ביטול דווקא, ולא במקום של מה שנקרא גנה נרקסיסטית, שאדם הוא במרכז והכל צריך להסתובב מסביבו, כמו איזה מין מלך כזה שכל כולו רק מצפה מהשני. אמרנו שהציפייה באופן כללי בזוגיות, בחינוך, היא הערס של הזוגיות. אני כל כך מצפה שתתנהגי בצורה כזאת, אני כל כך מצפה שאתה תהיה בעל יותר טוב. הציפייה הזאת היא מונעת קודם כל מהשני באמת לרצות, אבל בעיקר זה עבודה הפוכה. אנחנו לא מצפים, אנחנו בעיקר מקבלים בעול, כמו שבדיוק מקבלים בעול את התורה, אך כגיגית, זו בחינה אחת. זה לא כל חיי זוג כמובן, אבל זו בחינה אחת. בחינה של ביטול והכנעה כלפי השני. ההכנעה הזאת של הרצון שנקרא בעלי, בסופו של דבר המאפשר להבליט את הרצון הפנימי האמיתי. כן? הרצון הזוגי, אפשר להגיד, מכוסה באיזה קליפה כזאת שנקראת היצר הרע הזוגי. תמיד היצר הרע הוא קליפה לרצון. והיצר הזוגי הוא בא להגיד לכל אחד, מה, אני פרייר? מה, אני אעשה דברים שנגד רצוני? כן? אז הרצון הזוגי הוא בא מתוך הכנעה הדדית, וזה נורא חשוב, בעיקר מאז שאנחנו הגענו לארץ כנען. ארץ כנען, ארץ ישראל, בא להחזיר את הזוגיות למקום של הכנעה הדדית, עוד יותר מאשר מה שהיה 2000 שנות גלות. ב-2000 שנות גלות היינו במצב לפעמים של השתלטות, לפעמים של אני אמלוך, כי הפחת, לא רק הזוגיות, הפחת היה הרבה נשלט על ידי התפיסה הזאת. ברוך אתה אדוני אלוהינו אשר הכל נהיה בדברו. השלב הבא, שבע ברכות. השבע ברכות הן שבע דרגות של חיבור בין איש לאשתו. אנחנו מברכים אותם. המבנה של הנישואים האלה דומה למבנה, לא עלינו, של שיבה, של פרידה מאדם שנפטר. אנחנו בשבע ימים האלה מברכים את השבע ברכות, בזה אנחנו מאפשרים ליחידה הזוגית להיפרד ולהיות יחידה בפני עצמה. אז זה תהליך פרידה, כן? אנחנו מאפשרים להם לחיות כיחידה. בברכה הראשונה, שהכל ברא לכבודו, אנחנו מבינים שיש כאן זוגיות רוחנית. הזוגיות היא לא יכולה להיות רק נפשית, רגשית, היא, אפשר להגיד, בעיקר רוחנית, אפשר להרחיב את הנושא הזה בכלל לכל סוגיה, ושוב להתפלא מזה שיש לפעמים תפיסה שמטפלת בפסיכולוגיה בלי הממד הרוחני, שמעתי. למרות שכאן אנחנו מבינים עד כמה הכבוד השם ששוכן בין איש ואישה, אפשר להגיד שהוא עיקר הזוגיות, הוא זה שבעצם בונה את הזוגיות. אז השאלה היא למה? למה אנחנו הולכים למקומות כאלה שהמטפל הזוגי הוא מטפל, שבכלל לא רואה את העניין של יודקה, של כבוד השם? אלא כי העולם המודרני בצורה מאוד נכונה בעצם, הוא רצה לבחון את כל הבחינות המיסטיות האלה, המוזרות האלה של קדושה, של אמרנו צלם, עצם יצמי, כל הדברים האלה, לבדוק אותם במושגים מציאותיים. לכן הם רצו לבדוק את המושג הזה. מהי שכינה ביניהם? מה זה שכינה ביניהם בשפה פשוטה? הערכה הדדית, הערכה עמוקה, הערכה שאינה תלויה בדבר. נכון? כלומר, אנחנו מלבישים את זה בשפה מודרנית במושגים מודרניים, כשבעצם הכוונה העמוקה, העליונה, נקראת שכינה. לכן הגענו לדור כזה שאפשר לדבר בשפה מקצועית ויהודית, ולומר אותם דברים. אין בכלל מחלוקת, אין בכלל סתירה. זה רק עניין של תרגומים ויישום של התרגומים האלה בעבודה הטיפולית. אז מה זה המושג הזה של שכינה ביניהם? כן, אמר רבה, למה נקרא שמה אישה? א' שין ה', שהיא אש ואיש, שהוא גם אש. י' של האיש וה' של האישה, הרי שם מוטל ביניהם, שם מוטל ביניהם. נתחממו שניהם, הרי שם מסתלק מביניהם ונשאר אש, אש. שם השם, שם יודקי אמרנו, הוא השם שנובע מאחד בין איש לאשתו. זה אחד מהמקומות היחידים שאנחנו מדברים על זה שיש לנו כאן, איך נאמר בתחנונים, תנו עוז לאלוקנו, כן? יש לנו, למה אוסך בשבי, סליחה. למה אוסך בשבי? אנחנו נותנים עוז לשכינה. כן? מה זה לתת עוז לשכינה? מה זה שהאדם הוא מסוגל לעורר את ההשפעה הזאת בעולם? זה דווקא דרך הזוגיות. דרך הזוגיות אמרנו שזה גם אחרי זה מופיע אצל הילדים, בנפש של הילד. יש חיבור בין היוד לבין הקה, בין הצד הימני והצד השמאלי, בין המקום הרוחני והמקום היותר שכלי מידותי. האפשרות לחיות את האחד הזה, זה נקרא שכינה ביניהם, כן? זאת אומרת, השכינה ביניהם זה זה שיש באמת בית עם תפילות, עם תפילה, לא רק תפילה כמנהג כזה, כן, שהיא מלומדה, אלא תפילה במובן העמוק של המושג, שיש תפילה בבית הזה. אתה פותח הדלת, נכנס, אתה מרגיש שהמקום הזה הוא מלא בתפילה. אז אנחנו עובדים על זה. למה אנחנו עובדים על זה? כי אנחנו מבינים שהוא הדבק, השכינה ביניהם הזה, הוא הדבק של, 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 של הבן או לבנה. הברכה השנייה של שבע הברכות, יוצר האדם. אנחנו כבר בדרגה של יצירת האדם, אחור וקדם צרטני, ואיבן השם אלוקים את האדם מן הצלע. הם היו בהתחלה גב אל גב, והקדוש ברוך הוא ניסר ביניהם. כן? זה לא ניתוח פלסטי של חתיכת צלע, אלא הם היו גב אל גב, והקדוש ברוך הוא הפריד ביניהם והפגיש ביניהם. באחד השיעורים דיברנו על זה, שיש בדיוק את העבודה הזאת בין האדם לעצמו גם כן. הזוגיות היא נשארת גב אל גב, כשבני הזוג נמצאים במצב של גב אל גב, או אחד מבני הזוג. בדרך כלל זה הולך ביחד. העבודה היא הדדית הרי. איך אני עובד על השני שיהיה פנים אל פנים? אני עובד על עצמי שאני אהיה פנים אל פנים עם עצמי. וזה להיות פנים אל פנים. להאמין בעצמי, לאהוב את עצמי, להכיר בזה שיש לי ערך, לפעמים נסתרת בעיניי, ומתוך זה להתחומם אל החיבור אל השני. אני לא יכול להתחבר אל השני אם לא התחוממתי. מדברים בשפה המודרנית בנושא של הגשמה עצמית, אבל בעצם מדובר בעילוי עצמי. מה זה עילוי עצמי? שאני מסוגל להתחבר פנים אל פנים עם עצמי. להתחבר עם עצמי ממש. ומתור זה שאני מתחבר אל עצמי, אז אני יכול להתחבר אל השני. הבחינה הזאת נקראת אצל הרמח"ל עניין של בחירה. כלומר, העבודה של גב אל גב ואחרי זה פנים אל פנים, מכניס בחירה בזוגיות. אומר הרמח"ל בכללים הראשונים, כי האחוריים הם בחינת הרחק. יש בחינה כזאת בזוגיות שלפעמים את אמרנו את לחבוק ואת לחוק מחבק. אז יש בחינת של הרחק, וזה האחוריים של הזוגיות, כי האדם שפונה מחברו והופך עורף אליו. כן? למה אתה מפנה עורף? כי אתה מתרחק מהחבר. זה בחינה של החור. והפנים הם בחינת קירוב. אז מה אמר החור שקיצרנו? שלא יפעלו בכוח מוכח, אלא בכוח בחירי. בגלל שלפעמים אתה נמצא במצב של גב אל גב, ואתה צריך לעשות נסירה כדי להתחבר פנים אל פנים, בגלל התנועות האלה בדיוק, בגלל זה יש תמיד אפשרות לבחור מחדש את הזוגיות שלך. אתה לא בוחר כל פעם באישה או באיש אחר, אתה לא צריך להתגרש בשביל זה, אלא אתה מסוגל לחדש, כמו מחדש בכל יום תמיד, מעשה בראשית, כן? מה הקדוש ברוך הוא בטובו מחדש בכל יום תמיד? הוא כל יום רוצה אותך מחדש, הוא בוחר בך. לכן אתה מודה אני לפניך בהתחלה. למה אתה מודה? אתה מודה שהקדוש ברוך הוא רוצה אותך כל פעם שאתה תתעורר מהשינה. אז אם הוא רוצה אותי, סימן שיש סיבה לחיים שלי. אותו דבר הזוגיות. בין בני זוג, אנחנו כל יום ויום רוצים מחדש את השני, בוחרים מחדש. כן, תחשבו על מדינה שיש בחירות כל יום, בוחרים בראש ממשלה כל יום, וכל יום העם צריך לומר, אנחנו רוצים במלך הזה, הוא מלכנו. אז אותו דבר כאן, יש בחירה מחדש, כל בוקר, אפשר להגיד, לחדש את הקשר הזה, אם כן, לקשר שהוא קשר עצמאי, שכל אחד שומר על עצמאות שלו. ובגלל שהקשר הזה הוא עצמאי ובחירי, בגלל הגב אל גב ופנים אל פנים, אז הקשר הזה הוא הופך להיות קשר עצמי, יותר עמוק. עצמאות ועצמות בעברית זה אותה מילים. וזה מה שעושה שהזוגיות היא עוצמתית. למה זוגות נופלים מחוסר עוצמה? כי הם נופלים בתוך השגרה של הזוגיות. מה זה שגרה של זוגיות? אם התחתנתי, זה סימן שהיא רוצה או הוא רוצה אותי. לכן, מה לי ולעבוד על עצמי, כן? מין שגרה כזאת, רוטינה כזאת, שממיתה את הזוגיות. לכן, כל בני זוג צריכים כל יום לצאת לטיול רגלי, וכל חודשיים, שלושה לצאת לסוף שבוע, קוראים לזה, בשפה מודרנית, ולשאיר את הילדים אצל הסבא והסבתא, וגם פעם בשנה לצאת למספר ימים משותפים, על מנת כל הזמן להזרים זרם חדש, בחירי, של אני רוצה, כן, להתחבר שוב. אני בוחר בך כראש ממשלתי, ואני בוחר את בך כראש ממשלתי. אז יש פה שני מלאכים שמחליטים כל הזמן מחדש להתחתן. זה מה שייתן אצל הילד, אמרנו, את כוח הבחירה, שהילד הזה הוא ילד עצמאי. בתוך בית של שגרה, של הרדמות במשמרת, כן, שכל אחד כבר לא עובד על עצמו, אנחנו שמה רואים התפתחות של תהליכים של תלותיות יותר, שכל אחד יותר מדי תלוי בשני, והזוגיות הופכת להיות תלותית, ואם כן חלשה. כשכאן הזוגיות היא עצמאית, היא עוצמתית, אז היא עצמית, היא יותר מחוברת, יותר פנימה. וככה הילד יהיה יותר מחובר בתוך תוכו, כן, בתוך עצמו. הוא יותר מחובר לעצמו. אז דבר מאוד, מאוד גדול, מאוד חשוב. שאנחנו נאפשר, אם כן, את הגב אל גב, את הפנים אל פנים, זה אומר לא להתפעל לפעמים שלשני אין כוח. לא להתפעל שלפעמים השני לא עכשיו לא רוצה כל כך, לא מוכן כל כך. יש לו לפעמים תנועות שהוא רוצה להיות עם עצמו, וגם היא רוצה לפעמים להיות עם עצמה. אז בזוגיות היהודית, ההלכתית, זה מאוד ברור, שיש תקופות של גב אל גב, יש תקופות של שבע נקיים, שזה כבר פנים אל פנים מרחוק, שאפשר לדבר, ואחרי זה יש כבר מפגש מחדש. כל חודש, כמו הירח, יש מפגש מחודש של האיש והאישה. הזוגיות אפילו המודרנית, הכללית, עם פחות מצוות, עם פחות שמירת המצוות, היא גם מבינה בחשיבות של המצווה הזאת שנקראת מצוות נידה. כן? מקווה, נידה. נורא חשוב להם, הם כולם מבינים, הציבור הכללי מבין עד כמה יש שם מפתח לחיבור העצמי של הזוגיות, ואם כן, בבניין העצמי של אישיות הילד. האישיות הילד הופך להיות יותר עצמי ויותר עצמאית בזכות היכולת בחירית הזאת. כל פעם מחדש לבחור להתחתן שוב. יש חתונה, צריך לעשות חופה, כן, כל חודש ככה, של חזרנו, כן, חזרנו ואנחנו אוהבים זה את זה. בזכות זה האדם נפרד ועוזר לשני להיפרד מהחוראים שבנפש. מה הם החוראים של הנפש? כעס, קטנוניות, חרדה, כל מה שעושה שהזוגיות לא מספיק מעובררת, כי כל אחד שוב מרגיש תלוי בשני, וכל הזמן צריך לרצות את השני, ואמרנו שהעצבות זה בא מזה שכל אחד רוצה לעצב את השני, ואם כן אין נתינת המקום לאחוריים. אצל חזל זה נקרא תן קצת לאחוריים, תן מזון לחיצונים, כן, האלה. יש מקום כזה שצריך לאפשר, גם בחינוך ילדים כמובן, לפעמים הילד הוא צריך לשחק כדורגל, הוא לא יכול ללמוד כל היום. אם אתה לא מאפשר, אם אתה לא נותן את המקום הזה, זה לא המקום העיקרי כמובן, אבל אם אתה לא מאפשר את החופש הזה, אז האדם ירצה את החופש שלו בדרך לא נכונה. הוא יחפש את החופש בצורה של פריקת עול בכל המובנים. לפעמים זה הגט. נתינת גט בא מזה שהאדם, או האיש או האישה, אחד מהם מרגיש שהוא כלוא בתוך מערכת לא עצמאית, לא עצמית ולא אם כן עוצמתית, שלא ממלא. למה לא ממלא? כי לא מאפשרים לשני להיות באמת עם עצמו. אמרנו את זה כבר כשדיברנו קצת על הקדושה, כאן עוד יותר. אז הבחינה הזאת היא מאוד חשובה, נקראת ברוך אתה השם יוצר האדם. אחרי זה, ברוך אתה השם, הסוף שלה, של הברכה, בצלם אלוקים ברא אותו, נכון? אז זה שאנחנו נבראנו זכר ונקבה ברא אותם, בצלם אלוקים, הצלם הזה שהוא זכר ונקבה ברא אותם, אומר לנו שאנחנו מורכבים משני הפכים. אנחנו בעצם ייצור מורכב, אנחנו כולנו קצת זכר וקצת נקבה. כן, יש בתוכנו איש ואישה, זה בעצם בני זוג האלה יש להם בתוכם את הסבא והסבתא, זאת אומרת, את ההורים שלהם. כן, הם בעצמם מורכבים מהאיש והאישה שבתוכם. אז הם צריכים לעשות פה עבודה של לך לך מבית אביך. כל אחד צריך לעשות את העבודה הזאת של להיפרד מהבית, כי לפעמים האיש והאישה שחינכו אותי, הם לא היו בדיוק איש עד הסוף ולא היו בדיוק אישה עד הסוף, ואני בעבודה עצמית שלי מסוגל לבנות מחדש בחינת איש ובחינת אישה. מה זה איש ומה זה אישה? דיברנו על זה נראה לי בשבוע הקודם. האיש הוא נקרא בהתחלה אפר מן האדמה. ההתחלה של התהוות של נפש זכר, כן? הגבריות אם אפשר לומר, מתחילה בהתחלה בפנטזיות אפלות. אפר מן האדמה, קטנוניות, רגש פרוע. והאיש הזה הוא יצטרך להתגבר. כדי להיות גבר צריך אם כן לעבוד, שלא עשה נישה, נגד הטבע. אתה עובד נגד, אתה מתגבר. אתה לא איש באופן טבעי, אלא זה עבודה. ומה זה ההתגברות הזאת? ותאר ליבנו לעובדך באמת. אתה הולך לתאר את עולם הרגשות שלך. מה זה לתאר את הרגשות? לעבור מדמיונות שווא למדמה. לעבור לבחינה של ראייה פנימית יותר. יראת שמיים, ראייה שממית יותר. אם לא, אתה רואה את החיצוניות ואתה לא רואה את הפנים, ואז אתה נקלע בתוך מערכת שוב חיצונית של שוב תאוות, שאורסות של אש-אש, כן? כדי להתעלות למדרגה של איש-אישה, אז פה איש, אנחנו צריכים את היוד הזה. היוד הזה הוא היוד של החוכמה, כן? גולמי ראה עיניך, כך כתוב. הגולם גמטרי החוכמה. המקום הזה הגולמי הראשוני של האדם, המפגש עם המקום הפנימי הזה, זה נקרא חוכמה. וזה עבודה של הזכר אצל כל אחד ואחד. וזה עבודה של לך לך מבית אביך, ולא אמך הפעם, שאני יוצא מהדמות של האב שלא אפשר לי לבנות את ה... גבריות שבתוכי. אז גם האישה צריכה לבנות את ותהר ליבנו לעובדך באמת, כמובן. היא גם לומדת לתאר את הלב שלה, על ידי זה שלפעמים היא צריכה להיפרד מהדמות הגברית הלא נכונה של אבא שלה, שלפעמים השאיר חותם לא בריא, כן, של מהו הגבר. וכדי שהיא תתחבר לבעלה בצורה נכונה, היא צריכה בעיקר לשנות את התפיסה שלה של מה זה גבר, כן? ולכן השינוי הזה הוא שינוי תוך נפשי של האישה בתוך עצמה, עבודה של גדילה של האישה שהופכת את הרגשות שלה הראשוניות למקום של ראייה פנימית יותר. זה העבודה התוך נפשית, אם כן, של הזכר שאצל כל אחד. מה העבודה של הנקבה? האישה, הנקבה, זה כמובן קשור לדמות האימא, כן? האימא התוך נפשית, זה נקראת עולם המחשבות, בינה יתרה נתן לאישה, ההבנות. אני לומד לשנות את ההבנות שקיבלתי מהבית שלי. אני מסוגל, אם כן, להתקדם בחיים שלי, לעבור מהבנה שטחית, חיצונית, ביקורתית, קרירה של ספקות. זה השכל הלא מתוקן שמשתמשים בו לבניין השכל הבריא. ומהו השכל הבריא? השכל הבריא לחבר את החשיבה למקום פנימי יותר, אם כן מעודן יותר, חיובי יותר. המקום החיובי הוא המקום האמוני. לכן כשהשכל מתחיל לחשוב טוב, זה סימן שהאישה עשתה עבודה על עצמה. מהי העבודה של האישה? להמתיק את הכעסים שלה, להמתיק את הביקורת שלה, את הדינים שלה, לראות טוב, ומזה היא תואב את בעלה. עכשיו, ברגע שהיא באה ממשפחה עם אימא ביקורתית, או הוא בא גם מהורים עם אימא ביקורתית, הוא יצטרך לבוא וללמוד תורה. כלומר, לשנות את הדרך שלו לחשוב בצורה יותר פנימית ופחות חיצונית. אם כן, לפעמים יש הפכה בזהות המינית של הילדים. יש ילדים עם מה שנקרא או נטיות הפוכות, ובכלל, לא רק נטיות הפוכות, אלא בכלל יש חולשה בצד הזהות המינית של הילד, וצריך לבנות מחדש את הזוגיות התוך נפשית, כפי שדיברנו פעם שעבר, הזוגיות התוך נפשית בין האיש והאישה, אחרי זה שהוא בנה לתוך עצמו, להגביר את הדמויות האלה, וזה הלך לך מבית אביך באמת. הלך לך מבית אביך זה לדעת להיפרד מהדימויים ההוריים האלה שהיו לא נכונים. כלומר, מה זה לא נכונים? יותר מדי חיצוניים, לא מספיק פנימיים. כן? וזו עבודה שכמובן מלווה בכיבוד אב ואם, כי אי אפשר לבנות את עצמך בצורה אמיתית, בצורה נפחדת מההורים, בלי שיהיה כבוד אליהם. זה לא מתוך קרירות, חס ושלום. אז אמרנו את זה על דרך הזה שיש שתי מצוות שמאריכות ימים, שילוח הקן וכיבוד אב ואם. שילוח הקן הוא זה שיוצר את הפחדה, לך לך מבית אביך, שאתה שולח, מפחיד את הגוזל מהאם, וכיבוד אב ואם שאתה מאפשר את החיבור הזה מחדש. אז שניהם הם מאריכות ימים. אז זה העבודה של בצלם אלוקים. זה המודעות היהודית הרוחנית האמיתית שהאדם בונה מחדש את הדימויים ההוריים התוך נפשיים והחיבור ביניהם גם כן, כפי ששוב הזכרנו פעם שעבר. אם לא, אתה עלול להישאר אדם מצד אחד, הצד האישה לא מתוקן זה אדם, להישאר אדם ביקורתי, אדם קר, אדם שהשכל הוא משתלט על, 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 על המערכת היחסים, ואתה כל מסתכל בהסתכלות חק סחלטנית, כן? וזה לא נכון, כמובן. השכל הוא צריך להיות פנימי, אוהב, ולמתיק את השכל. זה בגלל שיש הערה רוחנית פנימית. ואם אתה לא בנית את הגבר, אם לא התגברת, אז נשארת אדם חלש. נשארת עם זהות רגשנית, תלותית, ילדותית, לא בוגרת, לא מספיק בוגרת. השלב הבא, משמח ציון בבניה. נורא חשוב במקום הזה להזכיר, הזוגיות אינה זוגיות רק לעצמה, היא זוגיות לאומה הישראלית. כשאתה מקים זוג, כשאתה מקים חיבור בין איש לאישה, אתה לא מקים איזה עניין כזה נורא נחמד, כי אתה עלול להקפיא התנחלויות אם אתה לא בונה בתוך עצמך זוגיות שהיא לאומה. הזוגיות של עצמה, של נחמד לנו להיות ביחד, ששוכחת שיש כאן בניין של אומה. כלומר, במקום לפעמים להסתכל אחד בשני, להסתכל שניכם באותו כיוון, כן? קדימה, לראות את המטרה של כל העסק הזה. העסק הוא לא רק רומנטי, הוא גם, כמובן, שנה ראשונה תנקי בתך. אבל הוא גם, ואולי בעיקר, או אפשר להגיד שזה הפנימיות של הפנימיות של הזוגיות, הוא בעיקר לאומי. הוא בעיקר חיבור אל הלאום. אתה לא מביא ילדים לעולם כי בא לך, כי אתה, הם נורא חמודים. אתה מביא צדיקים לאומה הישראלית כדי לרומם את האווירה הציבורית. כן? זה נורא, זה בחינה נורא חשובה שהזוגיות לא נשארת עבודה בעיניים, כן? עבודה של שוב רקשנות הדדית, שכל אחד מנסה למצוא חן בין השני, אז הכל נשאר נורא, נורא רדות ונורא שוב רקשן. האהבה בין איש לאשתו היא מודל בשיר השירים לאהבה בין הקדוש ברוך הוא לישראל. עלינו להחזיר את בית השם. אומרים באדם שנותן את הגט, אמר רבי אלעזר, כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. אתה עכשיו מתחבר לאשתך, מתחברת לבעלך, אתה בונה בית. לא בית ראשון, כי זה כבר נחב, לא בית שני, כי זה גם נחב, בית שלישי, שכל אחד עזב את הבית שלו, ויש אפשרות לבנות אם כן בית לשם. כן? אז הממד הכללי הזה, זה נקרא יחידה שבנפש, הוא המקום הכי פנימי, הכי עמוק, והוא המקום הכי כללי. כן? שהזוגיות היא לא רק לעצמה. יש בעיה הפוכה, שלפעמים אנשים שעוד לא התחברו, כל הזמן מתנדבים לחלק פליירים. כן? זה גם בעייתי. אבל אנחנו מדברים על כאן על משמח ציון בבניה. זה מה שאומרים מתחת לחופה. כשהברכה הבאה היא משמח חתן וכלה. מה זה משמח חתן וכלה? זה אולי כדי לאזן מה שאמרנו עכשיו. יש עניין של התפתחות רגשית בין איש לאשתו. של לתת ביטוי רגשי, הקשבה הדדית, שכל אחד באמת מקשיב לשני, מסוגל לעזור לשני להיות הוא. וזה שנה ראשונה תהיה נקי בביתך, כן? זה בעיקר בשנה ראשונה, אם לא עשינו את זה בשנה ראשונה, זה אפשר כל החיים, אבל זה בעיקר בשנה ראשונה, שיש המון המון הקשבה, כמובן גם בהמשך, זה ממשיך, לא הקשבה שאתה נופל עם השני, כן? אם השני הוא קצת עצוב, אתה לא נופל איתו בהקשבה הזאת. היא הקשבה דינמית, היא הקשבה חיובית, שאתה על ידי הקשבה לומד לזהות את הנקודות אור שבחושר, כמו בחנוכה. אתה מצליח על ידי הקשבה נכונה לשאול את השאלות הטובות, הבונות את השני. כן? לעודד אותו, להציל אותו. זה הזדהות מצד אחד עם מה שהוא מרגיש, אבל מצד שני זה לא הזדהות שאתה הולך לאיבוד שם. כן? יש מה שנקרא במושגים של פתולוגיה, פוליה דה, שאחד נופל, השני גם נופל. אז זה לא זה, זה לא שאתה נגרר שם. כן, ונופל יחד איתו, אלא הפוך, אתה מסוגל להקשיב לו, לתת לו מקום, והמקום הזה הוא מקום, זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. המחב שאתה מאפשר, הוא זה שמתחיל את שוב הופעה של הזוגיות, משמח חתן וכלה. אומר הבעל שם טוב, הזורים בדימה, ברינה יקצורו, יש פסוק כזה בתהילים, נכון? סוד החיים הוא להיות בדימה ברינה. דמעות יחד עם שמחה. כלומר, ההתפתחות הרגשית של הזוגיות היא זאת שמאפשרת לפעמים רגשות של דמעות. כן? האדם השמח באמת הוא אדם שמסוגל לפקוט. כן? אם אתה לא בוכה בחצות, לא תוכל באמת להיות שמח ביום. כל המתאבל על ירושלים בחורבנה, ישמח בבניינה. השמחה האמיתית זה לא לרקוד על הגג של המכונית שלך ולהגיד אני כל היום שמח, למרות שזה נורא כיף ואני לא עשיתי את זה אף פעם, אז נראה נורא משעשע, אבל אני כן מכיר אנשים שמחים שהם בדיוק האנשים שלפעמים מאפשרים לרגש הלא נעים להיות גם כן. כן, כדי להיות שמח באמת אתה צריך להיות אמיתי עם עולם הרגשות שלך, ואין מה לעשות, הרגש הוא לא רק מצווה דאורייתא, הוא גם שייך לזה שאתה בן אדם. אז לאפשר לבן אדם הזה להיות, לתת לו מקום, זה בחינה כמובן גם מאוד מרכזית בזוגיות, ההקשבה ההדדית שמאפשרת לבוא לשלב הבא, שזה שלב של ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, שכולם נושרים בחופה, כן? משמח חתן הפעם עם הקלה. זה כבר להשיג את הפיתוח הרגשי המושלם, שכל אחד שמח עם השני. אם כן, זה לא שותפות של חצי חצי, למה הכנסת את הגרביים שלך במגירה שלי, כן? או אתה, היום זה התור שלך לעשות כלים, כי אתמול אני עשיתי, כי זה החורבן בעצם, כשכל אחד הוא חצי חצי, אלא כאן זה מדבר בחיבור של מאה מאה, כידוע, שכל אחד הוא כל כולו מתגייס בשביל הזוגיות הזאת, בשביל הביחד הזה. כן? יש כאן זוגיות, אם כן, שהיא מביא את כל אחד ואחד להשלמה, לשמחה שלמה. וכל אחד מגייס כדי שיהיה טוב לגמרי לשני. יש לפעמים ויכוחים בין בני הזוג האלה שלא, אני אעשה את הכלים, לא, אני, את עשית כבר אתמול, אני עכשיו עושה וככה, וממש אלימות קשה, כן. אז זה מה שנקרא שוב שמצוות חנוכה, החינוך העיקרי של הילדים שלנו, החינוך הרגשי של הילדים שלנו, חנוכה, נר איש וביתו. הוא, 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 הוא התוצאה של אמרנו, נר זה ייחוד, זה ביחד, זה הגמטריה של נר, זה כל הייחודים האפשריים בין, בין השמות האלוקיים. אז הנר איש וביתו, בזה שיש חיבור בין איש לאשתו, וזה מה שמוקדש מוקדש בשבע ברכות האלה, יש אפשרות של הילד יהיה תחושה עצמית יותר טובה, שיהיה לו איזו צמיחה יותר הרמונית, כי הוא בעיקר יונק מהאחד בין איש לאשתו, הרי הוא האחד המחבר ביניהם. לכן ילדי גירושין הם נורא עצובים, כי הם סובלים איזו קריאה פנימית, כן, האחד כאן מזדעזע, כן, העני העצמי שלהם. שלב הבא, אנחנו שוברים את הכוס. למה אנחנו שוברים את הכוס? זה מה שנקרא נפילה לשם עלייה, כן? ירידה לשם עלייה. האפשרות הזאת לפעמים בטיפול הזוגי עושים את זה, ליצור את הקונפליקט, ליצור את המשבר. אבל כאן זה נקרא בעיקר לאפשר לפעמים לזוגיות ליפול. יש לפעמים משברים וזה בסדר, זה חלק מהזוגיות. אנחנו בזוגיות, בזוגות לפעמים המודרניים, כמו שקוראים לזה, מתגרשים כי יש משבר. לא טוב, אז מתגרשים. והזוגיות היהודית האמיתית היא זוגיות שמבינה בעליות וירידות האלה. היא מבינה שהעליות והירידות ביחד זה חלק מהזוגיות. לכן אנחנו שוברים כוס, אנחנו נזכרים בחורבן, מקום הכי שמח. אנחנו נזכרים שהבניין של הבית השלישי, איך אמר רבי עקיבא, הוא צחק. כן? למה הוא צחק? כי הבניין של בית שלישי הוא נובע מזה שאנחנו קולטים, חיים את החורבן, כן? אנחנו חיים את האפשרות הזה לפעמים לאי הסכמה. אם כן, זוגיות זה לא פסודו הסכמה, כי אז יש מה שנקרא false self, אני מזויף, אני זוגי מזויף, של כאילו טוב לנו. והכאילו טוב לנו הזה הוא זה שגורם לפעמים לזוגות, הם לא מעיזים, כן, להביא את התחושות האמיתיות, ובגלל שאין ביטוי אמיתי, אז אין מפגש, כן, כנאמר לפני כן. אז מה זה השבירה הזאת? השבירה, שבירת הכלים, כפי שדיברנו גם בשבוע שעבר, שבירת הכלים היא חלק מבניין הכלים. בלי שבירה אין בניין. אז לאפשר את השבירה, לאפשר את המשבר, שלפעמים יש משבר, כמובן לא מתוך קרירות ולא מתוך שנאה ולא מתוך כעס ולא מתוך כן שבירת כל המסגרות, אלא מתוך הבנה, מתוך דיבור, מתוך תוכחה. מה זה תוכחה בעברית? מלשון הוכחות, סברות, לדבר על הדברים. אז זה מה שדיברנו לפני כן על הטיול הזוגי היומי, שבזכות זה שהזוג יש לו שיחה יומית, הוא מאפשר את העברור הזה כל הזמן. העברור כמו שזה קורה אצל הפרט, כן? הפרט הוא צריך כל יום לעברר את העולם הרגשות שלו, הוא צריך בשביל זה להתפלל בכוונה, להיכנס לתפילה, להיות בן אדם בכלל שנותן מקום לרגשות, וכמובן לא להתעקע שם, כן? אנחנו לא נתקעים בשפירה הרגשית, אנחנו אבל נותנים לזה מקום. בזה מסתיימת כל התורה כולה. הרי כל התורה כולה מסתיימת במה? אומרת התורה שמה, את היד הגדולה, עיני כל ישראל. אומר לנו רש"י, מה זה לעיני כל ישראל? שנשאו ליבו לשבור הלוחות. משה רבנו שבר את הלוחות, כשהוא ראה את חטא העגל, משבר. מה הוא עשה? הגיב בצורה מתאימה. זה מה שהיה צריך לעשות, למרות שקבלת הלוחות זה אולי הפסגה של האנושות. עכשיו הפסגה של האנושות צריכה להישבר כדי להוליד מציאות יותר מתוקנת. אז ככה הראשי האחרון של של הפסוק האחרון של התורה, כן, של הגילוי האלוקי, שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר שברם לעיניכם והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר אשר שיברת ישר כוחך ששיברת. כל הכבוד משה ששברת את הלוחות, אתה לימדת אותנו שאין דוגמה בעבודת האמת, וזה מה שהעולם המודרני בא ואומר תמיד בטענה אל העולם הדתי, כן? אנחנו צריכים להפנים את זה, להבין את זה טוב מאוד, שאנחנו לא עובדים בדוגמות, אנחנו לא עובדים רק ככה זה אצלנו, אנחנו אנשים גמישים, אנשים שנוסעים לפעמים את ה, את ה, את ה, את ה, את הנפילה, אנחנו מסוגלים להבין שלפעמים נפילה היא זאת שבונה דווקא, ולא לבלבל עם סיסמאות, עם כן של שוש של אידיאולוגיות מיושנות, לא אמיתיות, כבר לא מחוברות אל האדם במקום בו הוא נמצא. השלב לפני האחרון, וכמובן זה יהיה מאוד אצל הילד, הילד יקבל מזה הרבה מאוד, שיש אפשרות לפעמים להודות על החטא. לפעמים הורה אומר לבן זוג השני, אני טעיתי, אני מבקש סליחה. להודות על החטא, להודות על לבקש סליחה. מה הילד מקבל מזה? אולי יותר מכל התוכחות מוסר, כן? אולי הרבה יותר מכל השיחות וכל מה שאנחנו ננסה לעשות בצורה מלאכותית, לחנך את הילד כביכול, אבל בצורה מלאכותית לחלוטין. כאן יש אפשרות שהוא יישא בתוך תוכו את הבחינה הזאת, שלפעמים צריך לדעת לשבור את המוסכמות כדי שההסכמה, הביחד, יהיה יותר גבוה. לדעת לפעמים להביע את האי-סביעות חצון. ונכון, זה יכול לפעמים להישמע כדבר לא פרובוקטיבי או לא טוב, אבל זה הטוב הזוגי. הטוב זה שלם. כן, הטוב בעברית, וירא השם כי טוב, זה שלמות. הוא ראה שהבחינה נבראת בשלמותה. אז כדי שהטוב יהיה שלם, אין יותר שלם, בלב שבור, נכון? ככה אומרים? כלומר שהאפשרות הזאת להביע את האי-סביעות חצון, את ה... שיש מקום, כן, למשבר, זה מה שיבנה זוגיות יותר הרמונית. ושוב, מה שלא קיבלנו מהבית שלנו, נעשה תלך לך מבית אביך, בכל הבחינות האלה, כן, אנחנו אולי בנו מבית שהכל היה מאוד בהסכמה, הכל מאוד רשמי כזה, שאי אפשר להרים את הכל, ואי אפשר להביע את העני האמיתי, ולכן אנחנו עושים את תלך לך מבית אביך. שתיית הגפן, כן, שותים, אז למה אנחנו שותים? כי אין זוגיות בלי עונג. זה מה שנקרא תקשורת יצירתית. התקשורת צריך כל הזמן להשתנות, כל הזמן להתברך, כל הזמן לאפשר לתקשורת הזאת להיות יותר ויותר אמיתית. אין למעלה, אומר ספר יצירה, אין למעלה מעונג ואין למטה מנגע. המדרש הזה של רבי שמעון, שהיו בני זוג שלא הביאו ילדים לעולם, והוא ביקש מהם להיפרד בכבוד, לעשות סעודה, לשתות יין, עד שאני לא זוכר כל הפרטים של המדרש, אבל עד שהוא נפל שיקור וכל אחד חזר לביתו, אבל לפני כן, או אני לא זוכר בדיוק, אבל הוא ביקשו ממנו לקחת את הדבר הכי, ממנה, סליחה, לקחת את הדבר הכי יקר לפני הפרידה, והיא הלכה ולקחה אותו חזרה, וככה היא, לא נפרדו, וככה נולדו ילדים. כלומר, שתיית יין ש... קצת, לא לשתות יין כמובן יום-יום ככה, אבל המושג הזה של עונג בעבודה, של לחדש את התקשורת, של לראות את השני בצורה שוב לא פורמלית, שככה מדברים אצלנו, כן? אז זה דבר חשוב. הבחינה האחרונה, וזה הכתובה, הכתובה שהבעל נותן לאשתו, הכתובה זה הצד המעשי, כן? שערה, כסותה ועונתה. יש כאן נתינת חוזה מעשי לכל מה שדיברנו, ואם כן, 13 דרגות של זוגיות, שהם 13 חוטים דקים שאנחנו בונים, ואפשר לבנות את זה, אפשר לחזור בתשובה לזוגיות שלנו כל יום, בעיקר בחנוכה. כי בחנוכה, בשיא החושך, אנחנו מדליקים את האור. תנור הבנן, חנוכה, מצוות חנוכה, נר איש וביתו. שהחינוך האמיתי נובע מזה שיש חיבור אמיתי בין איש לאשתו. ולכן הגט שהוא גמטריה 12, הוא חותר רק 12 קשרים, אבל יש אחד שנשאר לעולם. וזה הקשר של עצם יצמי, שקשר מן השמיים. דבר חיבר בינינו, והוא לא שלנו בכלל, הוא לא תלוי לעבודה שלנו, הוא תלוי ממש לעבודת השם. אז שאנחנו נזכה להתחנך מחדש בכל יום תמיד, להתחנך מחדש לתקשורת יצירתית, מתחדשת, לקשר מלא שמחה, שמחה אמיתית, שמאפשרת לפעמים נפילה רגשית, כי אין ירידה אלא לשם עלייה, לשנות את התפיסות שלנו, לצאת את הלך לך מבית אביך, את הזכר ואת הנקבה, להתגבר ולהמתיק את הדינים שלנו, כדי שנוכל בהחלט להביא אומה אחרת, כן? לבנות אומה שמסוגלת לראות את האחד בין הזרמים, בין 12 השבטים, ופלוס אחד, כמאוחדים ביחד, ולא זוגיות רדודה, שרק נתקעת בנעימות של הביחד. מזה הילד יקבל את היניקה העיקרית, ומזה אנחנו עובדים היום, מי שלא נשוי עדיין, הוא עובד עכשיו על הנפש הילד שיהיה בעזרת השם לכל הרווקים ולרווקות. אז שחנוכה שמח לכולכם.